טוב, בוקר טוב. אנחנו באמצע היסוד השביעי, והשוב אל כוונת זה היסוד השביעי. כן, בעצם מה שהרמב״ם בא להסביר ביסוד השביעי זה להודיע לנו את ההבדל בין נבואת משה רבנו לנבואת שאר הנביאים. הוא לא בא להסביר את זה, למה זה ומה עומק העניין, מה עומק ההבדל, שזה בשביל זה יצטרכו 100 דפים, אלא פשוט על דרך ההודעה בלבד להודיע לנו את ההבדלים שיש בין הנבואות. לכן משהו קצת הרחיב וקצת גלש, לדבר על זה, קצת להסביר מהי הנבואה ומהי נבואת משה, שאצלו הנבואה הייתה ישירה, לא על ידי אמצעות מלאכים. זה היה מבחינתו גלישה מן הנושא קצת. לא דיברנו פה על המחיקה של הרמב״ם בהערה 27, הרב שאלת מאיר, כן, בדפוסים שהוא עתקו מהמהדורה הראשונה, היה כתוב כאן שכל הדיבור על הצורות שיחסון הנביאים לבורא ולמלאכים, כמו שאנחנו מכירים מספרי הנביאים, באותו עניין יש גם כן את החיבור שיעור קומה, להיכנס בזה שיעור קומה ועניינו. כן, והרמב״ם בעצם תכנן, לפי מה שהוא כתב במהדורה הראשונה, הוא תכנן לפרש את ספר שיעור קומה כמו שהוא עמל לפרש ברמזים את דברי הנבואה. מה זה ספר שיעור קומה? ספר שיעור קומה הוא נזכר אצל הקדמונים, הוא ספר שהיה ספר שמתאר את דמות של מעלה כביכול בתארים אנושיים, בצורת אדם. וכנראה בהתחלה הרמב״ם חשב שהספר הזה הוא מחז"ל. הספר הזה נזכר גם אצל רבי יהודה הלוי, מאמר רביעי, וכנראה היה ידוע שם בספרד כספר מכתבי חז"ל, או היה לי מדויק היה כנראה ידוע בתור ספר שיש לו מקורות בישראל, ספר שרומז רמזים. ובהמשך יש כן, בהמשך יש לנו תשובה של הרמב״ם, הרב שילד מפנה פה לאגרות, שמישהו שאל אותו על החיבור הזה, ולא ציינתי, מה שהרב שילד אומר זה שהרמב״ם מחק לחלוטין את הקטע הזה, כיסה את זה לגמרי בכתב ידו שיש לנו פה, ואת כל המשפט הזה, ויכנס בזה שיעור קומה ועניינו, מחק את זה. את סיבת המחיקה הוא מסביר שם, אפשר להבין מתוך האיגרת, שמישהו שואל אותו על החיבור הזה, והוא אומר לו שזה חיבור שחיבר אותו אחד האדומים, אחד ממדינות אנשי מדינות הנצרות באירופה, ושם אני חושב שהוא גם התבטא שמעולם הוא לא חשב שזה חיבור של חז"ל, אלא כנראה הוא חשב שזה אחד מהגאונים או משהו שרמז סודות, ובסוף הגיע למסקנה, לא, חכמי צרפת שם ואשכנז, הם בכלל לא, הוא פגש אנשים שהגשימו ולא, בכלל לא התכוונו לשום סודות, וכנראה חזר בו ומחק את העניין הזה, ושינה את היחס שלו לחיבור הזה. טוב, זה היה בדרך אגב. ואשוב אל כוונת זה היסוד השביעי ואומר כי נבואת משה נבדלה מנבואת כל הנביאים בארבעה הבדלים. ההבדל הראשון, כי איזה נביא שיהיה לא ידבר השם עמו אלא על ידי אמצעי, ומשה בלא אמצעי, כמו שאמר פה אל פה אדבר בו. כן, ובזה אמר רמב״ם, כדי להבין את זה לעומק צריך לבאר עניין פה אל פה, וכל זה הפסוק צריך 100 דפים לפחות, דברים דקים ועמוקים, והוא לא יכול להסביר את זה כאן. אבל בעצם בפסוק הזה נזכרים ההבדלים שבין נבואת משה לשאר הנביאים, זה פרשת השבוע. כן, אם יהיה נביאכם השם, במראה אליו את ודה, בחלום אדבר בו לא כן עבדי משה, כן, הוא תמונת השם הביט, במראה ולא בחידות. כן, זה... דרך אגב, יש דרשה, הדרוש השמיני בדרשות הר"ן, הוא כולו סובב על פרשת בעלותך. הר"ן בהרבה מקומות מדבר גם כן בעצם על... הרבה מהדרשות שלו זה יסודי התורה. ובכמה מקומות הוא מדגיש שהוא מדבר על משה רבנו דווקא ונבואת משה. ואחד המקומות שהוא מדבר על זה בהרחבה זה בדרוש השמיני. מומלץ לכולם לעבור השבוע, אפילו שדרוש השמיני הוא קצת ארוך, יש שם הרבה יסודות חשובים. מומלץ לעבור עליו גם כן. בין השאר הוא מסביר את ה... יש פה פרשייה שעוסקת בסוף הפרשה שלנו במעלת נבואתו של משה והבדלה מעל שאר נבואות הנביאים שהקדוש ברוך הוא עושה. הר"ן מסביר שיעור מעשי, חווייתי לאהרון ומרים ש... נותן להם לחוות מה זה נבואת משה פתאום, והם רואים שהם לא יכולים לעמוד בזה. אז באמת כדאי לראות את הדברים גם בפנים. אבל זה ההבדל הראשון, זה בעצם שאצל הנביאים זה הנבואה היא על ידי אמצעי, ואצל משה זה בלא אמצעי. אנחנו קצת עסקנו בזה וקצת הסברנו את כל ה... ארבעה הבדלים אנחנו יכולים להבין על פי הדברים שהרמב״ם רמז לנו כבר בהבדלים שבין נבואת משה לנבואת כל הנביאים. אמרנו שכל הנביאים לא יכולים להשיג את המסרים ואת השכל בתארתו, את החוכמה בתארתה, אלא הם משיגים את זה דרך הדמיון, ממילא ההשגה שלהם היא דרך המלאך ופחותה מהמלאך, ממדרגת האישים המשפיע, והם מקבלים את השפע ברמה פחותה, ולא כמו משה, שהוא מדבר עם השם ללא אמצעות מלאכים, כי הוא התאחד לחלוטין והתערב במדרגת האישים, ומילא הוא מקבל את השפע מריבונו של עולם ממעלה כמו המלאך, והוא לא צריך ההשפעה שלו היא לא דרך הדמיון ולא פחות ממנו, לא דרך המלאך. כן, זה שהוא לא צריך לקבל את הנבואה על ידי דמיון, זה מאפשר לו לקבל את הנבואה בצורה ישירה כמו שהסברנו אתמול. דרך אגב, יש כמה פסוקים שכתוב, למשל כתוב לאהרון אתה תהיה לו לפה ומשה יהיה לך לאלוהים, שם המפרשים על התורה אומרים בדיוק ככה, כי משה רבנו הרי לחלוטין התעלה למדרגה המלאכית, ואהרון היה נביא רגיל, אז אהרון, משה מבחינה מסוימת היה המלאך שדרכו אהרון יכל להתנבא, והנביאים יכלו להתנבא, אז הוא יהיה לאלוהים, הוא יהיה המלאך, הוא יהיה כביכול זה שדרכו עובר השפע למשפע. שאר הנביאים. ההבדל השני, כי כל נביא לא תבואהו הנבואה, אלא בעת השינה. כמו שאמר בכמה מקומות, בחלום לילה, והחלום, בחלום בחזיון לילה, והרבה מזה העניין. כן, אז אצל הנביאים, כל הנבואות מגיעות או בלילה, או ביום אחר שתיפול תרדמה על הנביא, ובמצב שהתבטלו בו חושיו, והתפנו רעיונותיו כאין שינה. וזה המצב נקרא מחזה ומראה, ועליו יאמר במראות אלוהים. ומשה, לעומת זאת, יבואו הדיבור ביום, והוא עומד בין שני הקרובים, כמו שידוע השם, ונועדתי לך שם, ודיברתי איתך, וכו'. אמר יתעלה אם אין נביאכם, השם במראה אליו את ודה. בחלום אדבר בו, לא כן עבדי משה. כן, זאת אומרת, אצל הנביאים, זה גם כן נובע מאותו הבנה שהסברנו קצת אתמול, אצל כל הנביאים, הנבואה יכולה להיות רק בתרדמת, בשינה או ביום בתרדמת, כי כיוון שהם בגוף, ועוד לא נתבטלו מהם הכוחות הדמיוניים והחושיים, ולא נדהם כוחם המתעורר, אז כן, בניגוד למשה רבנו, אז ונשארו לו נשארו להם מחיצות שלא קראו אותם, אז אין להם יכולת להיפגש עם הרוחני, עם השכל בתארתו, עם המסרים בתארתם. בכלל, השפע השכלי לא יכול להיות קיים עם הנטיות הגופניות האלה. ולכן, רק כשהם ישנים ומתבטלים החושים, אצלם זה רק בשינה, יש מצב כזה, רק אז הם יכולים לקבל את השפע השכלי האלוקי הזה. שמה הם אומרים? חבל נביאים מתנבאים. כן, הם גם רק מבקשים נבואה. בני הנביאים, הרמב"ם מתאר אותם כמבקשים נבואה, הם רוח הקודש, זה משהו שקיים לבן אדם ביקיצה. זה המדרגה הכי נמוכה של הנבואה. הרמב"ם מסביר, למשל, כתבי הקודש, כתבו אותם דוד ושלמה וכל הכתובים, כתבו אותם בעצם עם סייעתא דשמיא, שאדם מרגיש איזושהי התעוררות מלמעלה, איזה כוח דוחף אותו, ומעצים את ההשגות שלו, זה לא ממש נבואה. וזה יכול להיות גם כן מדרגה שיכולה לתרץ כל מיני מקומות שאתה רואה כאילו נבואה בהקיץ. ויש הרבה מקומות גם כן שהרמב״ם אומר, אם אתה תדקדק, גם לא כתוב מפורש בכל מקום שהנביאים הם על ידי מלאך. אבל אם אתה תעיין, אתה תראה שברוב המקומות כתוב, ואם תבין שזה רק ככה הם יכולים, אז תבין שכל הנבואות, גם איפה שלא נתפרס על ידי מלאך. אותו דבר, שאר הנבואות זה בעצם, הם היו בביטול החושים, בשינה או בתרדמת, לפעמים יש פרשיות שנראות לך כאילו הם מתארות את המציאות, ובאמת הם רק חיזיון או רק משל או משהו כזה, כמו אברהם ואלוני ממרא, וירא אליו השם ואלוני ממרא, והוא עומד פתח האוהל כחום היום. יכול להיות ש... ש... כן? זה שאלה טובה. יכול להיות שכל נברא לא מחייב שינה, רק נבואה המהותית. יכול להיות. אמנם שם כתוב שמלאך השם מדבר אליו, אבל יכול להיות. לא יודע, צריך ליישב את הדברים האלה, אבל ככה אפשר. ראינו, פרשת וירא, הרמב"ם מדגים לנו כמה שדברים לפעמים נראים בלתי אפשריים ליישוב, והוא פותר אותם יחסית בקלות, ומראה שכל התיאור שם של המלאכים שביקרו את אברהם כולו במחזה הנבואה, עד אומרי המפרשים מסבירים, כולל הפיכת כל התיאור המפורט של המלאכים בסדום והתפילה של אברהם, כל זה, ואברהם עודנו עומד לפני השם, והכל במחזה של אברהם. אחר כך התורה תורחת לחזור ולפרט, ויהי בשחט השם את סדום, והשם הציל את לוט. מה צריך להגיד את זה שוב? אחרי שכבר תואר בדיוק איך שהשם הציל את לוט. וכאילו, בהשכם אברהם בבוקר, יכול להיות שכן, תחילת הנבואה כתוב, וירא אליו השם אלוני ממרא, והוא עומד פתח, והוא יושב פתח האוהל כחום היום. אחר כך כתוב וישכם אברהם בבוקר. יכול להיות שבכלל הוא לא עמד כחום היום, אלא במחזה הוא היה שם כחום היום, ואחרי זה התורה מעידה שבעצם הוא, שכתוב בה, תוך כדי הפרשה שם, ואברהם עודנו עומד לפני השם, הרמב"ם מדגיש את זה, ובסוף כתוב שהוא וישכם אל המקום אשר עמד שם לפני השם. אז מה זה אותו מקום שהוא עמד לפני השם? במחזה הוא עמד לפני השם, כשהוא עמד לפני השם זה היה בלילה בכלל. קיצור, כל הסיפור הזה זה היה כנראה מחזה בלילה. למשל, הרמב״ם היה יצירתי ודקדק את הדברים האלו, שלפעמים באמת נראה קושיות ואפשר, הוא מיישב אותם, גם אותם אפשר ליישב. אז זה העניין השני, ובאופן מהותי, כדי להשיג את השפע השכלי האלוקי הזה, חייבים גם כן את ההיפנות מכל החושים, מכל הגשמיות, ולכן אצל כל הנביאים זה צריך להיות באיזשהו תרדמת. כן. אתה אומר, יש בשינה יש עיבוד הדעת. כנראה שהנביאים, הרמב"ם מתאר את זה במורה, שיש גם חלום, הוא אחד מ-60 בנבואה. הרמב"ם אומר, זה כלל חשוב ויסוד חשוב, כדי שכשאומרים אחד מ-60, זאת אומרת, יש יחס בין הדברים. חייב להיות שזה אותו מין. זה לא... נבואה היא חלום, רק הרבה הרבה יותר משוכלל. והרמב"ם מסביר את ההבדל. ואומר, חלומות של אדם רגיל, ששקוע בעולם החומר, הם בהתאם למה שהוא חווה ביום. ונביא, שמה שהוא עושה ביום, זה רק עסוק בחוכמות לדעת את השם, וללכת בדרכיו, זה כל עניינו וכל עיסוקו. אז בעצם אצלו לא התעוררו בלילה, בעצם בלילה יש עיבוד הכוחות הגשמיים ולא עיבוד המחשבה לחלוטין. באמת, אז הכוח המדמה עובד יותר טוב גם כן. יש שם עניינים גשמיים, אבל איך אגב, יש, עברנו עכשיו את שבועות, כתוב, הטור מביא שאנחנו לומדים בלילה, מנהג ללמוד בלילה, זה בגלל שאבותינו ישנו בלילה. עכשיו, רגילים להבין, הבנה פשוטה, זה בעצם להבין שזה שהם ישנו בלילה, זה היה בעיה, זה היה חיסרון, ואנחנו באים לתקן את זה. מה, איך אפשר לישון לפני מתן תורה? אנחנו באים לתקן את זה. רב צדוק אומר שלהפך, אנחנו לומדים תורה כדי להגיע למדרגה שהם הגיעו בשינה בלילה. כן? כי אנחנו לא יכולים בשינה להגיע ל... הוא אומר, להם הרי לא היה תורה. והם רצו לדבוק בהשם. ורצו לדבוק ברוחניות. איך אפשר? יבטלו את הכוחות הגופניים שלהם. וילכו לישון, וככה אומר, וואי, איזה מדרגה עצומה זה היה, שהם כל כך מוכנים כבר 40 יום, זה, מוכנים לתן תורה, מה עכשיו נשאר? רק לבטל את ה... זה, רק ללכת לישון. אומר, לכן אנחנו צריכים ללכת, ללמוד כל הלילה כדי להגיע למדרגה שהם ישנו. טוב, זה כמובן, זה קצת וורט וזה, אבל יש פה את אותו רעיון בוורט הזה, שהנביאים, בשינה שלהם הם מתעלים בעצם, ורק שם הם מסוגלים להיפנות מחושיהם ולהשיג את הנבואה. בהבדל השלישי, כי הנביא כאשר תבואו הנבואה, ואף על פי שהיא במראה ועל ידי מלאך, יחלש מזגו ויתמוגג בניינו, ותיפול עליו אימה גדולה מאוד. כי מה שתצא נפשו בגללה, כמו שבאר בדניאל, כשדיבר אליו גבריאל במראה, ואמר, ולא נשאר בי כוח, ועודי נהפך עליי למשחית, ולא עצרתי כוח. ואמר, ואני הייתי נרדם על פניי, ופניי ארצה. ואמר, במראה נהפכו ציריי עליי. ומשה אינו כן, אלא יבואהו הדיבור, ולא השיגהו רטט בשום פנים, והוא אמרו ודיבר השם אל משה פנים אל פנים כאשר ידבר איש אל רעהו. רצונו לומר, כמו שלא תיפול על האדם חרדה מדיבור חברו, כן הוא עליו השלום לא נחרד מן הדיבור, ואף על פי שהיה פנים בפנים, וזה לחוזק דבקותו בשכל, כמו שאמרנו. כן, פה הרמב״ם בעצמו מסביר מאיפה נובע ההבדל הזה. אז הוא אומר, משה היה תמיד דבק בשכל, ובניגוד לשאר הנביאים שהם נמצאים בגוף וחווים את חיי הגוף ומפגש עם הרוחני האלוקי האינסופי, הוא בעצם מפרק, מביא להם רטט, מפרק את ממוגגת בעניינם. זה גם כן רואים בפרשה שלנו, כמו שהרן מסביר, ואהרון ומרים, כמו שרואים את הבעלה שלהם. כן, את הבעלה שלהם שהשם מתנבא להם פתאום, זה קשור גם להבדל הרביעי. ההבדל הרביעי, שכל הנביאים לא תבואם הנבואה בבחירתם, אלא ברצון השם, ופעמים שיעמוד הנביא משך שנים, ולא תבואו הנבואה. ופעמים מבוקש מן הנביא שיודיע דבר בנבואה, ויעמוד עד שיתנבא בו אחר ימים או אחר חודשים, או לא יודיעו אותו כלל. כן, מבקשים נזכיר את פרשת בלעם, גם כן. מבקשים ממנו, תגיד משהו, הוא רוצה לשמוע מה השם אומר, ולא ישר מקבל את המסר. בלעם הוא לא נביא לפי הרמב״ם, אלא קרוב לזה. ככה גם ראינו בדעת הכוזרי. וכבר ראינו מהם מי שהכין עצמו. כן, סתם מביא דוגמה מירמיהו, יפה. וכבר ראינו מהם מי שהכין עצמו בהרחבת נפשו וזיקור מחשבתו, כמו שעשה אלישע, ואומרו, ואתה קחו לי מנגן, ובעתנו נבואה. כן, אז הוא מכין את עצמו ויכול לקבל נבואה, ויכול להיות שזה יהיה מאוחר יותר, כן? ואין זה הכרחי שינבא כאשר הכין עצמו. ומשה רבנו, כאשר רצה, אמר, עמדו ואשמע מה יצווה השם לכם. ואמר, דבר אל אהרון אחיך ואל יבוא בכל עת. ואמרו, אהרון בבל יבוא ואין משה בבל יבוא. וגם זה נובע ממדרגתו של משה כנראה, שהוא תמיד דבק בשכל וכל הזמן קשור לשפע האלוקי, לעומת שאר הנביאים, שבדרך כלל הם לא שם ולא מסוגלים להיות שם, אלא רק על ידי הרבה הכנה וזיכוך הנפש, ויכולים לקבל את השפע. הרמב"ם מתאר את זה בהקדמת המורה, במשל המפורסם של הברקים, שכן, גם אצל החכמים, כשמנסים להבין את העניינים האלוהיים, הרמים, אז אדם מאוד מאוד מתרכז, מאוד מאוד מתאמץ וזה, ואז הוא משיג לרגע איזה ברק, איזה אור כזה עצום של השגה, אבל הוא מיד נעלם לו. רק את משה רבנו הוא מתאר איך שאצלו הלילה נהפך ליום, כאור שמש שתמיד קשור לשכל, תמיד דבק בהשגות העליונות. אז כאן הרמב"ם מסיים את היסוד השביעי. כן, הרמב"ם מדבר על זה שזה היה בעקבות הצער הגדול של חטא המרגלים. נכון, אולי זה באותו זמן העצבות. כן, אין הנבואה. מה אתה אומר? כן. והרמב"ם מסביר שמצד שהיו ישראל נזופים בגלל החטא, משה היה בצער ולא יכל לקבל נבואה. ככה הוא מסביר גם את יעקב אבינו. יעקב אבינו, כל השנים שהוא התאבל על יוסף, לא קיבל נבואה, כמו שחז"ל אומרים. ותחי רוח יעקב אביהם, זה שחזרה בו רוח הקודש, שלא הייתה אצלו, התרגום אומר את זה. אז הרמב"ם מסביר את זה ככה, כן, גם משה רבנו, בעצם, הרמב"ם גם אנחנו נראה בפרקים, כשהוא מדבר על המחיצות ועניינן, הוא גם מדבר על חטא משה רבנו בימי מריבה, זה אני חושב גם הרן מדבר בדרוש השמיני, מסביר שם ככה, מחבר כמה פירושים בצורה יפה. אז הרמב"ם מתאר שהיה שם איזשהו נטייה לכעס של משה רבנו, שיצרה חילול השם גדול, שחשבו ישראל שהשם כעס במקום שלא כעס, אבל סוף סוף היה פה איזשהו קלקול מידותי שהוא ירידה משמעותית אצל הצדיקים שהשם מדקדק עמם כחוט השערה. בעצם יש המצב הזה גם אצל משה, המצבים שכשהרמב"ם אומר, לא בכל חייו הוא היה במדרגתו האלוקית הזאת של נתינת התורה. היסוד של היסוד השביעי והרעיון המחודש שלו והמפתיע שהרמב"ם לוקח פתאום את נבואת משה רבנו, שהוא יסוד בפני עצמו בתוך י"ג היסודות של התורה, צריך להבין שזה הכנה לתורה, שזה היסוד של התורה בעצם. כן, למה הרמב"ם מעמיד את זה בפני עצמו? כדי להבין שהתורה היא תורה מן השמיים ושהיא לא תבוטל, בשביל להבין את נצחיות התורה שמתאימה, היא הדרכה בעצם האלוקית לכל המין האנושי, לדורי דורות ונצח נצחים. אז צריך להבין שכן, מעלת נבואתו של משה רבנו היא בשביל התורה. כן, היא מעלה שכל הנביאים, הבאתי מהמורה, שכל הנביאים הם בכלל לא אותו מדרגה. כל מה שהוא יסביר על הנביאים זה לא נבואת משה, נבואת משה זה משהו ניסי, חד פעמי, ומאיפה יודע הרמב״ם, וכל כך ברור לו, שלא תהיה עוד מדרגה כזאת. הרמב״ם חוזר על זה כמה פעמים באיגרת תימן גם, מתאר, ראינו גם בהלכות תשובה, שהמשיח יהיה קרוב למשה, אבל לא כמו משה. וככה הרמב״ם מתבטא בהרבה מקומות, שאין כמו מדרגת משה ולא תהיה כמותה. למה זה כל כך ברור לרמב״ם? זה ברור לרמב״ם כי הוא יודע, והוא מבין, שמדרגת נבואת משה ועניינה זה יצירה אלוקית ניסית חד פעמית לשם נתינת התורה. נתינת התורה היא חד פעמית, היא הדרכה נצחית למין האנושי, שלמה, שתמיד נכונה, המצוות האלו הם אלה שיביאו את המין האנושי לשלמותו, שתמלא ארץ דעי את השם, והיא לא צריכה תיקונים, ודווקא בגלל שהיא מדרגה כל כך גדולה, כל כך גבוהה, היא לא צריכה תיקונים. ואנחנו נראה שנבואת משה רבנו היא גם כן אומתה בצורה בלתי טבעית, אנחנו נראה את זה בהקדמה למשנה, בפרק ח' בהלכות יסודי התורה, שם מתאר את מעמד הר סיני, שהוא כולו היה מעמד ניסי, שכל ישראל התעלה למעלה ממדרגתו, ושמעו והתנבאו ברמה מסוימת, לא כולם כמשה רבנו, כמו שהרמב"ם מדגיש, הם שמעו בכלל כל דברים ולא חיתוך מילים לפי הרמב״ם. אבל היה שם התעלות עצומה ניסית, הכל בשביל נתינת התורה הנצחית. ולכן אמרנו שזה יסוד תורת משה היותר עיקרי וחשוב, והרמב״ם טורח להאריך ולהרחיב בו, שמעיקרי האמונה לדעת שיש פה משהו אחר לגמרי. זה היסוד שהתורה לא תבוטל אחר כך. ולהבין שהיא הדרכה השלמה מהקדוש ברוך הוא. הרמב"ם מעריך שאין שום נביא שמקבל שבעצם קיבל משימה של צוות לאחרים. יש אולי מושגים של הוראת שעה מקומי, אבל רק משה נתן תורה. תורה והדרכה נצחית של ציווי יש רק משה, כל שאר הנביאים רק מחזקים את תורתו. כן, אנחנו נראה עוד בהקדמת המשנה. מה זה? מה יש לארון? יש כמה פרשות שמשתתף עם משה, אבל בסופו של דבר התורה שבכתב היא כולה כתב אותה משה, גם את נבואת אהרון וגם את נבואת בלעם וגם את נבואות אברהם וגם את כל מבית בראשית עד למד לכל ישראל, איך שכתובות הנבואות האלה, זה נבואת משה שמספר לנו מה היה אצלם. הרמב"ם כותב על זה בכמה מקומות, דברים נפלאים. וזה היסוד של, שוב, זה היסוד שלכן הרמב"ם חשוב להסביר שיש פה מדרגה ניסית בשביל נצחיות התורה. ופה אולי המקום לציין גם כן, לספר העיקרים. ספר העיקרים, כידוע, עסק בעיקרים, ובעניין היסודות האלו של תורה מן השמיים, יש לספר העיקרים מחלוקת עם הרמב"ם. כל סביב הנושא של הסיבה שהתורה לא תבוטל, העיקרי מעריך במאמר שלישי שלו, הוא טוען שבעצם תיאורטית התורה יכולה להשתנות. אין חיסרון אצל הקדוש ברוך הוא בזה שהוא ידריך בדור מסוים כך, ובדור אחר שהמציאות תשתנה, המקבלים ישתנו, הוא ידריך אחרת. זה לא חיסרון, כי הוא נותן את ההדרכה כל פעם בהתאם למציאות. הוא טוען שהיה שינויים גם כן, היה בהתחלה ציוויים לאדם הראשון, ואחר כך לבני נוח, נאסר גם, הותר עבר מן החי, לא עבר מן החי, הותר שחיטה, בשר החי, ואחר כך נשנה תורת משה, והוא אומר, הנה, היה הדרכות אלוקיות שונות שהשתנו, אלא הוא טוען במה תלוי היסוד של נצחיות התורה, או בעצם זה תלוי ברמת הבירור שהתבררה, שניתנה תורה. וזה על ידי הקריטריונים, גם מדרגת הנביא, וגם האופן שהוא, הגילוי שהתגלתה, הוא מעריך איזה ניסים, ואיזה ניסים גדולים בכמות ובאיכות, שבעצם אומר הקדוש ברוך הוא, אם הוא ירצה לתת הדרכה אחרת, אז הוא יעמיד נביא גדול ממשה ויעשה ניסים גדולים מיציאת מצרים וכל מה שהיה, ואז תיאורטית זה אפשרי. כל עוד לא היה דבר כזה, אז טענות הדתות השונות הן אבל אבלים של החלפת התורה. אבל מבחינתו תיאורטית זה אפשרי. הוא נוטה להגיד שלא תהיה החלפה לתורה. אבל הוא אומר, מצאתי בדברי חז"ל על המלך המשיח, שהוא יהיה רם וניסה מאוד למעלה ממשה, ולפי דבריהם נראה שאולי יהיה איזשהו מעמד גדול יותר, ואיזשהו גילוי שכינה גדולים יותר ממה שהיה אצל משה, והוא יהיה במדרגה גדולה יותר, ואז יכולות גם מצוות להיות בטלות לעתיד לבוא, מבחינתו. וזה ממש גישה שונה לחלוטין מהתפיסה של הרמב״ם, ומתוך הדברים שלו, אמנם הוא גדול בפני עצמו, ויש לו דרך שהיא גם כן חשובה, אבל בוויכוח שלו עם הרמב״ם והטענות שלו כלפי הרמב״ם, נראה שהוא לא עמד על דעת הרמב״ם בעניין הזה בצורה מספיקה. ואצל הרמב״ם באמת היסוד היא שיש כאן מדרגה אלוקית, ניסית, חד פעמית, ושנתינת התורה הייתה פעם אחת ולא השתנתה ולא תשתנה. אותם מצוות לבני נוח זה לא היה תורה, וזה לא במדרגה התורה. ולא היה בתורה שינוי עם כל הראיות של העיקרים בזה. והרמב״ם מרומם את התורה במובן מסוים למדרגה הרבה הרבה יותר עליונה, שהיא לא תלויה במציאות של הנבראים. תמיד היא תורת השם תמימה, תאורה, קדושה, אמת. זה על רגל אחת, רק הסברה של הבדלי הגישות ביניהם. ששוב, גם ספר העיקרים זה, יש לו טענה מבוססת ויפה, אבל באמת רק רצינו להעמיד גם את הדברים של הרמב״ם ולהבין פה סביב הנושא הזה. הרמב״ם כבר מכין את היסודות להבנת נצחיות התורה ותורה מן השמיים ושלמותה, שיש בדרך שלו היגיון רב, גם אחרי קושיותיו של רבי יוסף אלבו. טוב, בעזרת השם אנחנו פעם הבאה נראה את הדברים בפרק ז' בהלכות יסודי התורה, יסוד הנבואה ונבואת משה.